השקם בורח בהגיעה של ריכוז על מה שמכונה בלימוד של הדרמה מודעות למה שאמור. ובאותו הזמן שקה גם המסעת והשוט הגדולה, השליט של רביקה נעלה, והגיעה העמוקה על שלמות החוכמה, וראה בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל טבע משל עצמה. או אז בכוחו של הבודה, פנה פודרה אל הבודיסטטווה, הישות הגדולה, מזיקה. כך לא שעה. איזהו האופן, פה צריכים לתרגל, בן או בת של המסיכה הצילה, החבצים לעסוק בתרגול המעמיק של שלמות החוכמה. וכך השיב הבודיסטטווה, הישות הגדולה, השליט של מזיקה נעלה, לנזיר על אותה שריפוטרה. או שריפוטרה, בן או בת של המשפחה הצילה, חפצים לעסוק בתרגול המעמיק של שלמות החוכמה. חייבים תחילה לתפוס בשלמות, כי חמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל טבע משל עצמם. הצורה היא ריקה, ריקות היא צורה, נפרדת מן הצורה, ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקות. כך גם התחושות, ההבחנות, הדוגמים המנטליים והמודעות. כל אלו ריקים. כך שמרפות רע. כל התופעות הן ריקות. נדרות הן כל תכונות. נדרות ואינן נדרות. משום כך שריפות רע בריקות, אין צורה, אין תחושות, אין הבחנות, אין גורמים מנטליים ואין מודעות. אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה. צורה, אין סיל, אין ריח, אין טעם, אין שום חפץ לחוש ואין כל תופעה. אין מרכיב של ראייה ואין מרכיב של מודעות של ראייה וכך הלאה עד להיעדר המרכיב של תודעה והיעדר המרכיב של מודעות ותודעה. אין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה עד להיעדר של זקנה ושל מוות, והיעדר החיסול של זקנה ושל מוות. אין סבל, אין מקור לסבל, אין סיום הזה, ואין דרך לסיומו של הסבל, אין חוכמה, אין הסתק, ואין היעדר כל הסתק. כך שריפוטרה, משום שאין מה להשיג. הבודיסטות שוהים תוך שהם מסתמכים על שלמות החוכמה, וזה מתאהר מתודעתם כל רבב ומשחרר אותם מכל פחד. הם זונחים לחלוטין כל השקפה השגויה ומגיעים ליעד הסופי של נירוונה. כך גם כל הבודות של כל שלושת הזמנים, תוך הסתמכות על שלמות החוכמה, הם מגיעים להערה שאין למעלה ממנה, הערה שלמה לחלוטין, מצבו המושלם של הבודה. זוהי אם כן המנטרה של שלמות החוכמה, המנטרה של הידע הנשגב, המנטרה של זה שנשגב הוא מכל, המנטרה ששווה לזה אשר לשוויו אין דומה, המנטרה שמרגיעה לחלוטין כל סבל שיש בה נמצא, דענה כנכונה שכן אינה מחזיבה. זה דברה של המנטרה של שלמות החוכמה. תד יתה, גתה גתה, פרה גתה, פרה סנגתה, בודי סרחה. או שרי פוטרה, זה האופן בו צריך הבודיסטת והישות הגדולה לתרגל את שלמות החוכמה לעומקה. אז נאור הבודה מיגיעתו ופנה אל הבודיסטת והישות הגדולה השליט שנוזית ונעלה. כך נאה, כך נאה, כך נאה. או בן המשפחה הצילה, כך הדבר. אנשים העלים למחצה והאורחות ושיפחו ברמה את אשר הבודה הורה. וכך קמה הסוטרה של המעיין הידועה בשם המנצחת, הלב של שלמות החוכמה. כל חסדי וכל ברכתי, סגולה וכל תובנה, מכיני ראשית לראות ולהבין שלדרוש קירותך כיאות הוא עצם שורשה של דרכי. מכיני שנית להבחין ולראות כי חיים שמצאתי הפעם של פנאי ושל רוב הזדמנות נדירים עד אין קץ ויקרי מציאות. חניני לשאוף בלי הפסק ולייחל למצות ברכתם יום ולב. חיי והגוף אשר בו הם שוכנים, כבועה בקצפו של הגל נמוגים. בחיני לזכור בכל רגע היטב את המוות אשר להרסן יקרב. עזרי למצוא ידיעה בטוחה שמכלול מעשיי לבנים ושחורים, ואף כל תוצאות שעימם הם נושאים, עם מותי אחריי כמוצא למוקבים. חיי אם כך לשמור ולעצור, אב ואבלה ולגום קלה. כל טובה וסגולה נעלה למצות. הכיני לתפוס את מלוא האיוולת ברביפת הבלים שלעולם לא מספקים. תקני הרצוץ מהווים הם משענת וטבעם המעטל מקור כל סבלי. הנתני שאוכל להשיג בשלמות מהעצומה לרשרה של חירות. בשלל מחשבות טהורות שלחוני לנהוג זהירות בדרכי. וכן שאזכור ולעולם לא אפרוש מן הטוב שנדרתי ליטול על עצמי. אני נציב את עמות המוסר כעמוד של תווך בכל אימוני. הרי הן שורשי עמוק הטוב של הדרמה תורתו של אבוד המורי. חשבתי ליפול בתוך ים המחור. כולם ימותיי. נחושה בליבי התפילות האלה כדי להזכיר לעצמנו את השלבים של הדרך, את השלבים של הלמרים. אנחנו עומדים להיכנס ללימוד של הגשת המנחת של המנדלה, שהיא לימוד מוקדם ללימודים יותר מתקדמים, אבל כמו שתראו, היא בעצמה תרגול די מתקדם, וזה אחד השלבים בשלבים שמתוארים בלמרים. ואנחנו יוצאים מפה ואנחנו נוטים לשכוח, אנחנו נוטים לשכוח למה אנחנו כאן. במיוחד אם יש חופשה ארוכה, אנחנו מאבדים קצת מוטיבציה, נסחפים קצת בענייני היומיום. אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו. זאת אחת הסיבות שג'סון קאפה כתב את הלמרים הזה, כי הוא סוקר לנו את כל הדרך בקיצור ומזכיר לנו את המוטיבציה, במיוחד בחלקים הראשונים שלו. בעצם במסורת הגלוקפה אלה הם המוקדמות, האימון בלמרים אלה הם המוקדמות, גם האימון במנדלה הוא כזה. אני לא עשיתי זה מספיק עד עכשיו והחלטתי שלפני שמאוחר מדי אני אתקן את המעוות, וזה כל הזמן להזכיר לעצמנו את המוטיבציה. הם קוראים לזה לתקן מוטיבציה, אבל זה לא שאנחנו מתקנים אותה, אנחנו פשוט מזכירים לעצמנו את המוטיבציה, כי אנחנו שוכחים ואנחנו נסחפים. המקראות לקורס הזה הן מתבססות על שני כתבים, והיום תקבלו חלק משניהם ובהמשך תקבלו את השאר. אחד מהם זה לימוד שכן רמפוצ'ה גשל אוזן טארצ'י נתן בניו ג'רזי לפני הרבה שנים על המנחה של המנדלה, והשני זה כתב של נולצ'ה דרמה באדרה, ידידנו המוכר, שהוא גם לבקשת תלמידים ישב וכתב מדריך איך להגיש את המנדלה. אז אנחנו נסתמך על שני אלה ועל עוד מקורות שאותם לא תקבלו הקראות, אבל תשמעו בשיעור. וכשרימפוצ'ה מתחיל את הלימוד שלו, אתם תראו את זה במקרא, זה לקחתי ישר מתוך המקרא, הדבר הראשון שהוא מתחיל זה להזכיר לנו את המוטיבציה, למה אנחנו בכלל פה, למה אנחנו בכלל לומדים את הדברים האלה, למה אנחנו מתרגלים את הדברים האלה. והוא אומר, זה ציטוט ממנו, הוא אומר, אולי אין לנו באופן טבעי את השאיפה להערה עדיין, זה לוקח זמן עד שהיא מתעוררת באופן מלא בליבנו. אז אולי עוד לא פיתחנו אותה במלואה, אבל הוא אומר אנחנו צריכים לשאוף ולהתאים את ההתכוונות שלנו אל המצב הרוחני הזה שבו יש למישהו את השאיפה להרע, את הבודיצ'יטה באופן מלא. והנה דרך אחת להשיג זאת שהוא מציע, זה לחשוב על הורינו, על האמא ואבא שלנו, כל אחד על האמא ואבא שלו, בחיים הנוכחיים, שהם הגנו עלינו ודאגו לנו מתוך אהבה וחמלה והיטיבו עמנו. והוא אומר, בדומה לכך, כל היצורים, בשלב כזה או אחר, היה לנו יחס כזה איתם, שהם היו הורים שלנו. כי כבר התגלגלנו אין ספור עידנים, וגם הם התגלגלו אין ספור עידנים, והיינו כבר הכל להכל. כל יצור שאנחנו פוגשים, היה כבר הכל בשבילנו. אז אנחנו זוכרים את החסד שאמא ואבא עשו איתנו בחיים האלה. אנחנו לא זוכרים את היצורים האחרים כשהם היו אמא ואבא שלנו. אמא או אבא, או... הם כבר היו הכל. אבל הם היו. אנחנו פשוט לא מזהים. הטראומה של מוות, כשאדם מת, הטראומה של מוות משכיחה ממנו. אנחנו גם נשכח את ההורים של החיים האלה. מיד אחרי המוות אנחנו כבר לא זוכרים אותם. ככה גם שכחנו את כל האחרים. אבל הם כולם גמלו איתנו את החסד הזה. אז אנחנו שואפים לגמול להם על חסדם. ולגמול לא בקטן, בגדול. מה הדבר הגדול ביותר שאנחנו יכולים להעניק להם? התועלת הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לעשות למען אחרים, זה להביא אותם למצב של הארה. של עושר מושלם, ללא שום פגם, בר קיימה שלא ניתן לפגום בו. וגם יכולת מושלמת שהם עצמם יוכלו לעשות את אותו דבר לאחרים. הם יוכלו גם להביא אחרים למצב הזה. אז אנחנו יוצרים את השאיפה הזאת. אנחנו יושבים כאן, מקשיבים לחומר הזה, עושים את התפילות, עושים את השיעורי בית, עושים את התרגולים, כדי להביא את עצמנו למצב הזה, כדי שנוכל להביא אחרים למצב הזה, כדי שגם הם יזכו באושר שבו אנחנו יכולים לזכות כתוצאה מהתרגול. דיברנו קצת, שאלנו את השאלה אם אנחנו כבר מוארים או לא מוארים או מה. הזכרנו קצת בקורס ה-ACI מספר 2, מדובר על טבע הבודה, ואמרנו שלכל אחד מאיתנו יש כבר טבע הבודה. ב-ACI 2 אנחנו קוראים לזה ריקות. אנחנו אומרים כל אחד מאיתנו הוא כבר ריק מקיום עצמי, ולכן יש לנו הפוטנציאל להיות כל דבר. אז הפוטנציאל יש בכל אחד מאיתנו ממש ברגע זה. אז למה אין לנו חוויה של הארה? אמרנו, כי עוד יש לנו הרבה מכשולים, עוד יש לנו הרבה דברים, הרבה שכבות לשחרר, הרבה קרמות לטהר וכך הלאה. זאת עבודה גדולה גדולה, עבודה מאוד גדולה, אבל אין ראויה ממנה. כי כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו מקרבים את עצמנו כל פעם יותר ויותר למצב הזה שהוא כבר נמצא בתוכנו. העבודה הזאת כרוכה בין השאר בלהשתחרר מנגעים רוחניים. נגעים של קנאה, נגעים של כעס, של חמדנות, אולי של דיבור שקרי או whatever. אז תעצמו רגע עיניים, ממש קצר. תחשבו רגע על נגע רוחני שאתם יודעים שיש לכם, ושהוא מאחיר את שלוות רוחכם. תחשבו על מקרים שבהם הוא התעורר והשתלט עליכם, ומה קרה אז, מי היה שם בסביבה שלכם, אם היה מישהו, אולי הייתם לבד, אולי בנוכחות מישהו אחר, איך הרגשתם, איך זה השפיע על החוויה שלכם באותו רגע וברגעים שאחרי זה, איך זה צבע את איכות חייכם, על המשקעים שזה הותיר בתודעתכם. זה יכול להיות נגע קטן עם השפעות מאוד מרחיקות לכת עלינו. וכעת נסו לחשוב איך זה היה אילו יכולתם לוותר על הנגע הזה, אילו יכולתם להשתחרר ממנו ומכל ההשפעות שלו עליכם ומכל השיעבוד שהוא משעבד אותנו והאנרגיה שהוא גוזל מאיתנו והזמן שאנחנו מקדישים להתעסק איתו ועם התוצאות שלו ועם האנשים שנפגעים במידה שיש כאלה. לפעמים אנחנו כל כך מזוהים עם נגע רוחני, עם רגש שלילי כזה או אחר, שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין איך זה בלי זה. איך אנחנו בלי זה. אבל נסו לדמיין איך זה להיות בלי הנגע הזה. וחשבו ביניכם כמה הייתם מוכנים לשלם למישהו כדי שיפתור אתכם מהנגע הזה. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז זאת הסיבה ללמוד לעשות את מנחת המנדלה. מנחת המנדלה זו מנחה שאתם מגישים בתמורה לידע שיעזור לכם לפתור את עצמכם מהנגע הזה ומכל האחרים. כמה זה שווה לכם? כן. קילו אורז. אז התרגול הזה של הגשת מנחת המנדלה הוא תרגול מאוד מאוד עוצמתי שמאפשר לצבור הרבה חסד, לצבור הרבה מאוד חסד תוך זמן יחסית מאוד קצר ובאמצעים כמעט כלום. קילו אורז. ואנחנו צריכים את החסד הזה כדי שנוכל למשל לרכוש את העוצמה הרוחנית שתאפשר לנו להיפטר מהנגעים, כדי שנוכל לפתח את השאיפה להערה שדיברנו עליה קודם במוטיבציה. אנחנו צריכים הרבה חסד, הרבה קרמה טובה שתאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית הזאת. כי תחשבו, העבודה הזאת של להיפטר מנגעים רוחניים, או העבודה הזאת של לפתח את האהבה הגדולה הזאת ליצורים, זה עבודה גדולה, זה עבודה קשה. זה כאילו אפשר לשאות את זה למשקל כבד שאנחנו צריכים להרים. ובשביל להרים משקל כבד אנחנו צריכים כלים עוצמתיים. זה אחד מהם, התרגול הזה הוא אחד מהם. הוא צובר לנו את החסד שמאפשר לנו אחר כך לרכב עליו ולעשות את העבודה הזאת ביתר קלות. חזרו אחריי. קילקור? צ'ופה. קילקור? צ'ופה. הצ'ופה אתם מכירים, נכון? זה מנחה. קילקור זה המילה הטיבטית למנדלה. והפירוש של המילה מנדלה זה לקחת את התמצית. זה מילה, מנדלה זה בסנסקריט, אחד הפירושים שלה, בסנסקריט לכל מילה יש 50 פירושים, אחד הפירושים שלה זה לקחת את התמצית. תמצית או מהות, כאילו לקחת או לשאוב ממשהו את התמצית שלו. איזה תמצית? את התודעה של ישות מוארת. ישות מוארת, בודה, ישות שיכולה לראות עבר, הווה, עתיד. ממה אנחנו לוקחים את התמצית? אנחנו לוקחים את התמצית מבסיס המנדלה. תכף נתחיל להתעסק עם המנדלות היפות שרכשתם. יש לנו בסיס של מנדלה שאנחנו מחזיקים ומתחילים לערום עליו הרימות, ומתוך הבסיס המנדלה אנחנו שואבים את התמצית. שאיבת התמצית הזאת היא החסד הזה שאנחנו רוכשים כתוצאה ממתן המנדלה, ממנחת המנדלה. יש עוד ביאורים למילה הזאת, והרעיון הוא שאנחנו לוקחים את התמצית הזאת מתוך התרגול הזה, על מנת שנוכל להשלים את כל המטרות הנשגבות של הדרך. להשיג את ממלכת הדרמה ואת כל האמיתות של הדרך. התמצית הזאת היא מצד אחד יצירת כל הדרך, והבנייה של כל הדרך, שמנינו אותה בקיצור נמרץ ולאמרים של מקור כל חסדי, החל מההתמסרות ללמה וחלה בהערה עצמה ובכל השלבים שבדרך. החסד של המנדלה מאפשר לנו ליצור לעצמנו דרך שלמה, וגם את התוצאה, את הדרך וגם את התוצאה של הדרך, שזה הערה, בשפה הטנטרית אנחנו קוראים לזה הייחוד של השניים. וכשאנחנו מדברים על הייחוד של השניים, אנחנו מדברים על הייחוד של הרופקאיה ושל הדרמקאיה. נסתפק במינוח הזה כרגע. מנחת המנדלה מייצרת לנו סיבות לממש את הדרך ואת סופה. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על המטרות של הערה, גם עושר כרגע, בחיים שלנו כרגע, להרבות את עושרנו, אבל בסופו של דבר להגיע לעושר האולטימטיבי של ישות מוארת, שהוא מושלם, הוא אינסופי, הוא ללא פגם, והוא נצחי. אז במילים אחרות, זה השקעה טובה. הקילו אורז הזה הוא השקעה טובה. הלמות אומרים לנו שהתרגול הזה מרגיע את כל המכשולים לאושר זמני ואולטימטיבי. השגת האושר הזה תלוי בצבירה של חסד. הרגשת המנדלה היא הדבר שמאפשר לנו את כל הצבירה של החסד הזה. נאמר על ג'טסון קאפה הגדול שהוא הגיש 1,800,000 מנדלות. הלימוד הזה אומר שאם אנחנו רוצים להשיג תובנות, אנחנו צריכים להגיש מנדלה ללמה מדי יום. כי הלמה שמה, והלמה יש בו את כל הברכה שהוא יכול להעניק לנו, אבל אנחנו צריכים להשליך אותם, נותנים לנו את הברכה. וזה אנחנו רק יכולים לעשות אם צברנו מספיק חסד. הם מצידם לא מעכבים שום דבר, אבל אנחנו מעכבים. אנחנו צריכים לצבור את החסד כדי שנקבל את הברכה שלהם. כל התובנות בלימוד שלנו תלויות בלמה, ויש פה השוואה, דרך אחת לחשוב על הגשת המנדלה, זה כמו אם מישהו בא למלך, נתין של מלך, וצריך איזו טובה מהמלך, הוא מביא איתו מתנה לפני זה, מגיש איזו מנחה למלך. אז ככה צריך לחשוב על זה. לפני שקבלים את הטובה הגדולה הזאת של ההערה, אנחנו צריכים להגיש קודם מנחה. כיוון שכמו שאנחנו יודעים, השגת המטרה תלויה לגמרי במערכת היחסים שיש לנו עם הלמה. על ג'טסון קאפה נאמר שהלמה שלו היה מי? מנג'ושרי עצמו. הוא היה כל כך מתקדם שהלמה שלו היה מלאך, מנג'ושרי. ומנג'ושרי הורה לו לעזוב את המנזר הרגיל וללכת למנזר קטן של התבודדות, ולהתמקד בפיתוח בודיצ'יטה. להתמקד בלראות את הלמה שלו כבודה, בלמדות על הדרך, לתהר מכשולים ולצבור הרבה חסד. בלי כל הדברים האלה אנחנו יכולים להתרגל הרבה מאוד זמן ולא יהיו לנו תובנות. לעומת זה, אם מתרגלים את הדברים האלה כראוי, התובנות יכולות לבוא יחסית מהר, תוך זמן קצר. לא מספיק לשאוף להשיג את המטרות. אנחנו צריכים ליצור את הסיבות שיאפשרו לנו להשיג אותן. ואחת הסיבות החשובות זה הצבירה של החסד. אז עכשיו, כשאנחנו מגישים את המנדלה, אנחנו יוצרים מבנה על הקיט שלנו מהאורז, ובהמשך ניכנס לפרטים. אנחנו לא מגישים אורז ללמה. אנחנו מגישים את כל העולם כולו בצורה מטוהרת, את עולם טהור ללמה. מאיפה בא העולם הטהור? אנחנו יוצרים אותו בעיני רוחנו. על הבסיס של האורז, אנחנו יוצרים בעיני רוחנו עולם טהור, ואותו אנחנו מגישים. עולם שיש בו פלנטות ודברי ערך ודברים שמענגים את החושים, אוצרות וכך הלאה. ואת כל זה אנחנו עושים בעיני רוחנו. זאת לגמרי עבודה מנטלית. אנחנו עושים משהו ביד, אבל בעצם אנחנו כל הזמן מלווים את זה בעבודה מנטלית ובהדמיות. אנחנו רוצים להגיש הרבה ככל האפשר ובאיכות הכי טובה שאפשר. ובצורה בהירה עד כמה שאפשר. שלושה מרכיבים. החומרים הכי טובים שאנחנו יכולים להגיש, בכמות הכי גדולה שאנחנו יכולים לדמיין, ובצורה הכי ברורה שאנחנו יכולים לדמיין. זה האופן להשיג הרבה חסד. אתם תראו, יש פה הרבה עבודת הדמיה, ובהדרגה בהדרגה היא צריכה ללכת ולהתברר, כי כל הדמיה כזאת יוצרת רישום בתודעה שלנו, רישום שיוצר קרמה ושצובר לנו חסד. וכמובן ההתכוונות שמלווה את כל זה. ההוצאות שיש על החומרים הן לא גדולות, ואפשר עם הוצאה כמעט אפס להשיג המון המון חסד. חסד ש... מבטיח לנו גם ברמה הפיזית, ברמה הארצית, מבטיח לנו שפע לחיים האלה ולגלגולים הבאים. אם אנחנו עושים את התרגול נכון, לא נסבול ממחסור, כי אנחנו יוצרים קרמה של שפע. בעצם זה שאנחנו עושים את ההדמיות ואז מגישים עם ההתכוונות הנכונה וכך הלאה, אנחנו יוצרים את הסיבות. נאמר בכתבים שכשאנחנו מדמים, שאנחנו מגישים זהב לבודות, זה משחרר אותנו ממחלות. כל דבר זהוב, לא דווקא את המתכת זהב, כל דבר זהוב. אם אנחנו מגישים את הירח או דברים לבנים, ככה נאמר, זה יוצר סיבות לבלט כאל או כישות קדושה. מגישים אבני חן או זהב או... דברים עיקרים אחרים, וזה יכול להיות בעיני רוחנו, כן? אתם לא צריכים להוציא המון כסף. זה מייצר את הסיבות להיוולד כמלאכים. זה מהכתבים. במילים אחרות, אנחנו צריכים להשתדל שהחומרים של המנדלה יהיו משובחים ככל האפשר, אבל לא כל אחד ידו משגת, וזה לא אסון אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להוציא על זה הרבה כסף. אתם תקבלו את זה במקרא, אני חושבת רואים פה את שם מתאר איזה חומרים טוב להשתמש במנדלה, או שנגיע לזה אחר כך. אבל אפילו אפשר להשתמש בפלטת אבן. אבן שאתם רוצים שהיא שטוחה יחסית גם יכולה לשמש מנדלה. למעשה ג'סון קאפה זאת הייתה המנדלה שלו. ואומרים שהיד שלו הייתה חבולה לגמרי, כחולה וסרוטה מרוב המנדלות שהגיש על פלטה של אבן. הוא יכול היה להרשות לעצמו משהו משובח יותר, הוא בכוונה בחר פלטה של אבן כדי להדגיש את החשיבות של מוסר טהור, אבל זה לחוד. נזירים למשל, אז אתם יודעים, אסור להם להתעסק בכסף ובדברים יקרים, כי הם אמורים לא לפתח אחיזה בדברים. כשיש לנו דברים יקרים, אנחנו יכולים להיות אחוזים בהם. והם היו נוהגים הטיבטים להשתמש במנדלות מזהב, ותכף נדבר על הדברים שבמקום אורז היו שמים אבני חן יקרות וכך הלאה. וגם היום, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם מנדלה יקרה, זה טוב. אבל זה לא חיוני. זה לא חיוני. ועובדה שביסון קאפה בסוף עשה עם פלטה של אבן. אבל זה לא אומר שמה שהוא יכול היה להרשות לעצמו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כי זה לגמרי תלוי בתואר ליבנו. אם עוד אין לנו תואר לב כזה, אז אנחנו צריכים אולי להוציא את הכסף על המנדלה ולהגיש משהו יקר. הכי טוב, אומרים שהבסיס הוא מזהב. אחר כך השני בתור זה בסיס מכסף. ואחר כך נחושת, יכול להיות ברס, זה הרד, או פליז. מה הדברים ששמים על הבסיס? מה שאנחנו הבאנו אורז בשביל זה. אם אפשר, פירורים של זהב זה טוב, פירורים של כסף זה טוב, אבנים יקרות זה טוב. כתוב בכתבים, הדבר הבא בתור, אם אתם לא משיגים את אלה או לא יכולים להרשות לעצמכם את אלה, קונכיות קטנות. והדבר הבא בתור זה אורז או דגנים אחרים, גם אפשר. ולמעשה, אנחנו צריכים לשאוף לתת את החומרים הטובים ביותר, המשובחים ביותר שאנחנו יכולים. ביקשתי מאריה שיביא את הקיט שלו של המנדלה. אני רוצה שהם יראו את החומר שאתה מגיש. בהפסקה תתשו ותסתכלו. אתם תראו בתוך האורז יש כל מיני אבני חן. אז תסתכלו אחר כך על זה בהפסקה ואתם יכולים ללכת בעקבותיו או כמו שאתם שומעים כאן. מה שאומר לנו למסופ הרמפוצ'ה זה שאם ידנו משגת לאפשר לעצמנו בחיי היום יום שלנו חיים נוחים וכך הלאה, אבל אנחנו מגישים מנדלה מחומרים נחותים, אז זה רק יפחית את החסד שלנו. אז המנדלה צריכה להיות תואמת לרמת החיים שלנו. כאילו אנחנו לא אמורים לתת לעצמנו משהו יותר יקר ומשובח ממה שאנחנו מעניקים. ולמה? החומרים חשובים, אבל עוד יותר חשוב מה אנחנו מדמים בזמן שאנחנו מגישים את המנדלה. ופה אנחנו רוצים דברים יקרים ומדהימים ויוצאי דופן, וגם בכמויות עצומות. למשל, אנחנו עוד מעט נלמד על הר מרו, שהוא אחד הדברים שאנחנו מגישים. יש לו ארבעה צדדים, והם עשויים מזהב, כסף, לפיס לזולי ורובי, אבן אודם. אז אפילו אם אין לכם חומרים כאלה במנדלה שלכם, אתם בהחלט יכולים לדמיין שיש לכם כשאתם מגישים אותם. וחשוב שתדמיינו את זה כך. אותו דבר, למשל, כשאנחנו מגישים קעריות של מים, מאוד טוב להקדיש כמה שניות ולדמיין שאנחנו מגישים נקטר על מוות. למרות שזה מים פשוטים, מים פשוטים כשאנחנו מוזגים אותם פנימה, אבל אחרי שנמזגו, הם כבר לא מים פשוטים, הם נקטר על מוות. אם אנחנו מגישים את המנחה עם ההתכוונות הנכונה לישויות הקדושות, להם זה מופיע כנקטר על מוות. אותם זה מענג. בשבילם זה לא מים פשוטים, כי הם לא שותים מים, הם שותים את הכוונות שלנו. בשבילם זה מייצר עונג רב. אז אם אנחנו מגישים מים, אנחנו מקבלים את החסד של הגשת מים, אבל אם אנחנו מדמיינים הגשת נקטר, אנחנו צוברים חסד אחר לגמרי, נקטר על מוות. אז אותו דבר הקעריות האלה, למרות שהמים עולים כמעט כלום, אבל אנחנו יכולים להוציא מהם את התמצית, מה שאמרנו, להוציא מהם את התמצית של חסד רב, אותו דבר במנדלה. בבונקה רמפוצ'ה מספר סיפור על מלך אשוקה. מלך אשוקה זה מלך מפורסם במיתולוגיה הבודיסטית, והוא מספר שם את הסיפור על הגלגול הקודם של מלך אשוקה. והגלגול הקודם שלו פגש יום אחד את הבודה, שקמוני בודה, יצא למסע של איסוף מנת האוכל היומית שלו, והוא עבר ליד שלושה נערים שסיפקו בחול. אחד מהנערים רצה להגיש חופן של חול לבודה. סתם ישבו שלושה חבר'ה ושיחקו בחול, והבודה עבר והוא רצה לתת לו חופן של חול כמנחה. לא הצליח להגיע לקערה כי הוא היה ילד קטן. אז הוא עלה על הכתפיים של שני האחרים, טיפס על הכתפיים של שני החברים שלו, ודמיין שהוא מגיש לבודה זהב. ונאמר, ככה מסופר, שהוא יצר ככה בחסד, כאילו שבפועל הגיש את הזהב, והקרמה הזאת אחר כך גרמה לו להיוולד כמלך השוקה, שהצליח לבנות אחר כך 10 מיליון סטופות, ושרת הרבה נזירים, וככה עליו היה לו המון עושר ושפע וכוח. אז הרעיון בסיפור הזה זה להמחיש לנו איך אנחנו יכולים לצבור את הרישומים הקרמיים האלה מעצם זה שאנחנו מדמים. גם אם ידנו לא משגת חומרים עיקרים, אנחנו יכולים לצבור קרמה אדירה מההתכוונות שלנו ומהדמיות שלנו. אז אפילו פעולות קטנות, אפילו טובות קטנות שאנחנו עושים לאנשים, חסדים קטנים שאנחנו עושים, דברים שלא קשה לעשות אותם, עדיין, אם אנחנו באים עם ההתכוונות הנכונה, עם בודיצ'יטה בלב וכך הלאה, החסד שאנחנו צוברים הוא עצום. אומר לנו זמזופה רימפוצ'ה, שבדרך כלל אנחנו לא זוכרים גלגולים קודמים. רובנו לא זוכרים מה קרה ומה עשינו וכך הלאה. אבל במידה שיש לנו עושר בחיים האלה, את הזרעים לזה זרענו בגלגולים קודמים. כמעט תמיד. אם אנחנו מתחילים לעשות את התרגולים כמו הגשת הקעריות, או כמו הגשת המנדלה וכך הלאה, אנחנו יכולים לצבור המון חסד תוך מספר לא רב של שנים. לא צריכים לחכות לגלגול הבא. תוך מספר לא רב של שנים, הקרמה הזאת תפשיל והחיים שלנו יתחילו לשקף את החסד הזה. וזה בגלל, למה? עוצמת האובייקט, הכוח של האובייקט וההתכוונות שלנו. אותו דבר נכון עם קרמה שאנחנו עושים כלפי ההורים. בגלל עוצמת האובייקט ועוצמת ההתכוונות שלנו, הקרמה הזאת מפשילה. אם עשינו אותה בחלק הראשון של חיינו, היא יכולה להפשיל בחלק המאוחר יותר של חיינו, בעוד שרוב הקרמות לא מפשילות בחיים האלה, לוקח להם זמן. אלא אם כן, האובייקט מאוד עוצמתי, ההתכוונות שלנו מאוד עוצמתית, ואנחנו מבינים ריקות. הגורמים האלה יכולים מאוד מאוד לזרז את ההפשלות, במיוחד הגורם האחרון. ככל שאנחנו מבינים יותר ריקות, את הריקות שלנו, את הריקות של האובייקטים שאנחנו מגישים להם, של עצם מעשה ההגשה, ומתרגלים שמיומנים היטב, זה יכול להפשיל תוך ימים. ואולי פחות. ואומר לנו למה זו פרים פוצ'ה, שהגשת מנדלה או מנחות אחרות לבודה, או ללמה שלנו בתנאי שאנחנו רואים בהם בודה, זאת שיטה לגמרי, אומרים, fail proof, לא יכולה להיקשר, שיטה מוסמכת לייצר עושר בשבילנו, ושפע וכך הלאה. הוא אומר, למשל מישהו עושה השקעות, בתקווה להרוויח הרבה כסף. או שהוא ירוויח או שהוא לא ירוויח. השקעות יכולות להצליח, השקעות יכולות שלא להצליח. כל השקעה חומרית יש תמיד עליות וירידות, וזה הרבה פעמים לא צפוי. ההשקעה הזאת מהסוג שעושים במנחת המנדלה, היא השקעה בטוחה. היא תמיד נושאת את התוצאות שמובטחות כאן, ואין עליות וירידות. זה בתנאי כמובן שאנחנו מקדישים את החסד, אנחנו תמיד בסוף מקדישים את החסד, ובתנאי שאנחנו לא הורסים אותו על ידי כעס, למשל. אז זה נדבר בשבוע הבא על הרמה השלישית של בודיסטוות שמתרגלים אורך רוח. למה ספרים פה שם עונה לנו 8 יתרונות של עצם זה שמישהו כמו אותו נער שהיה לו הקרמה המדהימה לפגוש את הבודה, מעצם זה שאנחנו ככה משלבים את ידינו מול החזה כשאנחנו פוגשים ישות מוארת. רק מזה, הוא אומר, הנה התוצאות. יהיה לנו גוף יפה וחזק ובריא, הסביבה שלנו תהיה נעימה, ישרתו אותנו, תהיה לנו היכולת לשמור על מוסריות טהורה, יהיה לנו לב מלא בהתמסרות, יהיה לנו האומץ הדרוש כדי להילחם בנגעים שלנו, וההתמדה והנחישות הנחוצים כדי לעבוד בהתמדה למען אחרים. נוכל להיוולד שוב כבן אדם או כאל, אנחנו נוכל להשיג את הדרך הראייה של האריה, ונוכל להשיג הערה. וזה רק מזה שאנחנו פוגשים ישות מוארת ועושים את זה. רק מזה, אם אנחנו באים עם ההתכוונות הנכונה. יש גם יתרונות מדהימים, דומים ועוד, לתרגול של קידות. למשל, כשאנחנו משתתחים בקידה, אומרים שכל אטום של הקרקע שעליה אנחנו משתתחים, שמתחת לגופנו, מייצר קרמה לבלט כצ'קרה ורטין 1,000 פעמים. צ'קרה ורטין זה שליט אגדי ששולט בעולם ועושה הרבה טוב בעולם. יש להם כוח עצום להנחות את היצורים. אז חשוב להקדיש את התרגול שלנו כדי לצבור את כל החסד הזה. ואז הוא אומר לנו למה סופרים פה שזה רק עניין של זמן עד שהחסד יפשיל. רק עניין של זמן. אם אנחנו עושים את זה נכון, אין הפתעות. לא יכול פתאום שהבורסה טיפול, הבורסה של החסד טיפול. היא לא נופלת. הקיצור של מה שאמרתי עכשיו זה שככל שאנחנו מבינים יותר קרמה, אנחנו יכולים יותר לזהות את הערך של אפילו תרגול מאוד פשוט, אפילו הגשת מנדלה או קריות מים וכך הלאה, ואת החסרונות של לא לעשות את זה כמו שצריך. היום אנחנו רק לומדים על המנדלה, אתם עוד לא ממש עושים את התרגול. אני רוצה שניגש גם לעצם העשייה, נתחיל עם זה. אז אני אגיד שאם אנחנו משתמשים באורז למשל או בדגן אחר, אז כשנגמור ללמוד ותגשו לעשות את התרגול, חשוב קודם לנקות את האורז. לפעמים יש תולעים או דברים אחרים, אז צריך לשטוף אותו, לייבש אותו היטב, וגם נהוג לבשם אותו, לבשם במי זפרן או במשהו שייתן לו ריח נעים. אז לפני שמתחילים בתרגול, צריך לדאוג שהאורז יהיה שטוף, יבש לגמרי וריחני. ואפשר להכניס לתוכו אבני חן. ואת הבסיס של המנדלה, זה המגש שאתם מחזיקים, גם אותו צריך, בפעם הראשונה צריך לנקות עם מי זפרן, ואתם יכולים לקחת גלולה דוצי, להמיס אותה במי הזפרן, ועם זה לנקות את הבסיס. אז מה שאתם מקבלים זה שתי חבילות, תכף תקבלו עוד חומרים. דף הראשון, דף אחד, אתם מקבלים עם 3 דיסקיות, והדף השני, יש לכם שם כמה דפים. כן, 4 עמודים. המנדלה שאנחנו לומדים להגיש היא מנדלה שנקראת מנדלה של 37 ערימות. אנחנו נגיש ערימות של אורז, שמסמלות כמובן את הדברים הנפלאים שאנחנו מגישים בעיני רוחנו. אז יש כל מיני מנדלות עם כל מיני מספרים של ערימות. אנחנו נלמד על הכי גדולה, על הכי מפורטת, שזה 37 ערימות. לא הכל היום, היום רק נתחיל. והמטרה של הדיאגרמות האלה זה שתרשמו לעצמכם את הפרטים בזמן שאני מעבירה על כל אחת מהערימות וכל אחד מהמרכיבים של המנדלה כדי שתכירו אותם. אז פשוט תרשמו לכם שמה. בסוף השיעור אתם תקבלו גם את הדף של המרכיבים של המנדלה, שיש בו את כל המרכיבים שהיום רק נתחיל לדבר עליהם, אבל תקבלו את כל הרשימה מסודרת. את הדף של המרכיבים של המנדלה, יש לרשימה, ובאותה הזדמנות גם את הטקסט של המנדלה. מה שידחה לסוף השיעור זה יהיה השיעורי בית והמקראות של היום, זה יהיה בסוף השיעור. אז רק תוספת קטנה לעניין התיאור של המנדלה עצמה. אמרנו שרצוי להשתמש בחומרים יקרים אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, ובמבחינת הגודל אז יש הנחיות שונות מה הגודל של המגש. אז אומרים שהגודל של המגש של הפלטה של המנדלה צריך להיות בערך כמו הצלחת שאתם אוכלים ממנה. אתם נותנים משהו בערך בגודל הזה. כן, גם ככל שהמגש יותר גדול, יש בו יותר אורז, אז יהיה יותר כבד להחזיק. בסוף כשתגמרו לשים את כל הערימות, אתם צריכים להחזיק את זה. אז הגודל גם צריך להיות תואם ליכולת שלכם להחזיק את זה. אני אחזור לנושאים האלה מחר, אבל קודם כל אני רוצה שתסתכלו. אתם רואים, יש לכולכם את הבד הזה, תפתחו אותו. באחת הפינות שלו יש חוט. החוט הזה בא סביב הצוואר. החוט סביב הצוואר. כל האורז והדברים יהיו פה בפנים. כרגע עוד אל תשימו, כי אתם צריכים להתארגן עם זה, ואתם צריכים שהפינה השנייה ככה תשמור שזה לא יתפזר לכל עבר. אז זה דורש קצת מיומנות בהתחלה להתרגל, להסתדר עם החומרים בלי שהם יתפזרו לכל עבר. הקישוט הוא בחוץ כשאתם אורזים את המנדלה, אבל זה לא כך משנה. לא כולם יש להם קישוט, זה לא כך משנה. עכשיו, יש לכולם את הטקסט של המנדלה. אנחנו נעשה בעברית היום. אחת המשימות שלכם, guess what, וללמוד בעל פה את הטקסט של המנדלה, בינתיים בעברית. זה משימה לא למחר, אבל לשבוע הבא. מי שיכול למחר יותר טוב, אבל לשבוע הבא. אז כל האוצרות שלכם פה, בתוך הבד הזה, הבד הזה אנחנו קוראים לו סינור, צריכה שהפינה החיצונית תשמור לך על כל הדברים. בחיקכם. כן, זה צריך להיות בחיקכם. וליצור איזה גדר קטנה כזאת עם הבד. כדי שכל האוצרות יישארו בפנים. אז עכשיו אנחנו מניחים שאתם כבר ניקיתם את האורז ויבשתם אותו ושמתם מי זפרן שיהיה לו ריח טוב או חומר אחר. ניקיתם בבית את הפלטה יפה יפה. עכשיו תיקחו את הפלטה, את המגש
הגדול.
זה הבסיס. אבל להפוך. עכשיו, הבסיס שלו פונה כלפי מעלה, כמו שהוא מפריד. עכשיו אנחנו עומדים לעשות כל מיני תקסים ובסוף להגיש את כל זה, נכון? אתם זוכרים את הסיפורים על מילה לרפא? אנחנו לא מגישים שום דבר שהוא ריק. זה לא קרמה טובה. לכן אתם אוחזים בזה ביד שמאל, וקודם לוקחים טיפה אורז ביד. זאת אומרת, אתם מחזיקים את זה עם היד, והיד שמחזיקה את הבסיס יש בה קצת אורז. כן, תפתחו את האורז. אתם כנראה לא תצטרכו את כל הקילו, אז תשימו חצי קילו כרגע. ועם הזמן תלוי בגודל המנדלה וכך הלאה. אתם תראו כמה אתם צריכים. אבל היום עוד לא תראו. אז שיהיה לכם קצת אורז שם בסינור. כרגע את עוד לא עושה את התרגול, את רק לומדת אותו. אז אנחנו עושים על כאילו. אז זה לא נורא אם עוד לא ניקיתם. אבל אחר כך, כשנגמור את הקורס ותתחילו לתרגל, אז תנקו את האורז, תנקו את המרקית, הכל תעשו כמו שצריך. ואנחנו לא רוצים להשאיר את כל האורז כאן, הוא צריך להישאר בתוך הסינור שלכם. אז אתם צריכים, הנה, יש אנשים שעשו כזה הגנה קצת, כמו שהוא עשה. מקפלים את זה קצת, יוצרים גדר קטנה. עכשיו, כמו שאמרנו, אתם אמורים לדעת בעל פה את הטקסט של המנדלה. אחרת, אתם תצטרכו ביד אחת להחזיק את המגש, ביד השנייה לעשות את כל הערימות ובסוף לתפוס עם היד השנייה גם את הכל, וביד השלישית להחזיק את הדף ולקרוא ממנו. אז זה יהיה קשה. אז אנחנו צריכים ללמוד בעל פה את הטקסט. אז עכשיו תיקחו את הטקסט ותלמדו בעל פה עכשיו את השורה הראשונה שלו. אום בז'רה בומיהו. אום בז'רה בומיה. יפה מאוד. עכשיו שורה שנייה גם. זה אותה שורה. מצוין, עד כאן כרגע. אז את זה אתם יודעים כולם בעל פה? יופי. עד מחר עוד כמה שורות, תכף נגיד לכם. אוקיי, אז את זה אתם יודעים, אז אתם לא צריכים כרגע את הדף. אז זה מתחיל באום וז'רה בומיהו. אום הברה שפותחת מנטרות. אז יש לנו אום, אחר כך יש וז'רבומי, אחר כך יש אהום, נכון? אום מסמל את הגוף הקדוש של ישות מוארת, את הדיבור הקדוש של ישות מוארת, הום את המיינד הקדוש של ישות מוארת. והוז'רבומי הוא ביניהם. בין האום והאהום יש וז'רבומי. מה זה וז'רבומי? בומי זה בסיס או אדמה, וואז'רה זה יהלום. אז אום אהונג זה, אפשר להגיד, הגוף הקדוש, הדיבור הקדוש, המיינד הקדוש של הבודה, וזה גם שלושת היהלומים, הבודה, דרמה, סנגה, גם במשמעות הזאת. בומי, הבסיס של העולם, זה מה שאתם מחזיקים עכשיו ביד, זה הבסיס של העולם. אז אום וז'רה בומי אהונג, כשאנחנו פותחים ככה, זה אומר שאנחנו צריכים להתייחס למנדלה שאותה אנחנו עומדים להגיש כאל משהו קדוש, משהו שהוא שילוב של שלושת היהלומים של בודה, דרמה, סנגה, משהו שהוא בא מהחוכמה של דאווה ודאטונג, מי שיודע על מה אני מדברת. וכל זה מופיע בדמות הדיסק הגדול של האדמה. אז כמו שאמרנו, אתם מחזיקים קצת אורז ביד, ביד שמאל, ועכשיו תיקחו קצת אורז ביד ימין, ותשפחו על הבסיס, לא חשוב אם זה נופל, תשפחו קצת על הבסיס, לא חשוב כמה, קצת. ועכשיו יד ימין השתחררה, נכון? כי כל האורז עכשיו על המגש. אתם לוקחים את האמה של יד ימין ומשפשפים איתה עם כיוון השעון. אתם כאילו מנקים, מלטשים כאילו את המגש שלכם עם כיוון השעון. שלוש פעמים. עם האורז, כן. אתם מלטשים את הבסיס עם האורז. שלוש פעמים עם כיוון השעון. זה מסמל שאתם מנקים את הנגעים שלכם. בזמן שאתם מנקים את הבסיס, אתם מנקים את הנגעים שלכם. זה מה שזה מסמל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתאים קצת את המגש החוץ, כלפי חוץ, קצת כלפי חוץ. יש סיבה למה עושים את זה בצורה כזאת עם האמה הימנית. אתם יודעים שיש לנו בגופנו, בתוך הגוף הפיזי שלנו, יש לנו גוף פנימי של ערוצים וצ'קרות, שהוא גוף מאוד עדין, ובתוך הערוצים האלה והצ'קרות האלה עוברת פרנה, עוברות מה שאנחנו קוראים רוחות, ופה, באמה הימנית, פה מתחת, קצת מתחת לפרק היד, יש ערוץ שאחראי לפיתוח בודיצ'יטה. אז אנחנו כאן ממריצים אותו, על ידי התנועה הזאת של הניגוב, אנחנו ממריצים אותו. באופן כללי מאוד קשה להשיג שליטה ברוחות האלה ובערוצים האלה. לאדם לא מאומן, יש מעט מאוד שליטה לאן הולכות הרוחות שלו ומה קורה בערוצים שלו, הוא אפילו לא מכיר את הערוצים והרוחות. אנחנו יודעים שהם הולכים יחד עם המחשבות, אבל אנחנו גם יש לנו מעט מאוד שליטה על המחשבות שלנו, שזה שיקוף כמה שליטה יש לנו על הרוחות שלנו. אחד הולך עם השני, הם לגמרי הולכים יחד. אז באופן כללי מאוד קשה לנו לשלוט ברוחות האלה, ולכן קשה לנו לייצר מחשבות אציליות, מחשבות שמובילות להערה. צריך להתאמן הרבה. בוודאי לא מחשבה שמייצרת בודיצ'יטה. אז זה טריק שלמות מצאו לעזור לנו לפתח בודיצ'יטה עם הניגוב הזה ביד ימין. זה עוזר לפתח כוחות אלחושיים, ובו בזמן שאנחנו עושים את זה, אנחנו חושבים שאנחנו מסלקים את הנגעים שלנו, ואנחנו חושבים שאנחנו מסלקים את הנגעים של כל היצורים האחרים גם. הניגוב הראשון מסלק את הנגעים של הגוף, התנהגות בלתי הולמת, עבירות של גוף, של התנהגות. הניגוב השני, עבירות של דיבור, והשלישי, עבירות של המיינד. אנחנו גם יכולים לחשוב שאנחנו מתארים בצורה כזאת מקומות כמו הגיהנום, או מקומות לא רצויים, מקומות קשים, סובלים. אנחנו מחסלקים אולי קוצים ומאמורות מהדרך, ושלוליות וביצות ודברים כאלה שהם מכשולים בדרכנו. אנחנו מסלקים מחלות, אנחנו מחסלקים מזל רע, אנחנו מסלקים את המכשולים שלנו להשיג תובנות, את כל זה. או מסלקים את הנטייה שלנו לאחז בדברים. אז כל זה היה שלושה סיבובים של ניגוב. עכשיו אנחנו עושים עוד שלושה ניגובים, אבל עכשיו אנחנו מתאים קצת את המגש לעברנו. קודם הוא היה קצת מוטה החוצה, עכשיו אנחנו מתאים אותו קצת לעברנו. עושים עוד שלושה סיבובים עם אותה יד, באותו אופן, אבל נגד כיוון השעון. קודם עשינו שלושה עם כיוון השעון, עכשיו שלושה נגד כיוון השעון. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו לוקחים עוד קצת, כאילו קודם שמנו קצת אורז, עכשיו לכבוד השלושה הבאים שמים עוד טיפה, ועושים שלושה סיבובים נגד כיוון השעון. ופה אנחנו מדמיינים שזה מקנה לנו עכשיו, אנחנו מתאים קצת אלינו. קודם איתנו החוצה, זה דברים שאנחנו רוצים לסלק. עכשיו אנחנו מתאים את המגע שלנו, דברים שאנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הברכות של הלמה, את הסגולות הנעלות, את הגוף, הדיבור והמחשבות של ישות מוארת וכך הלאה. אז אחרי שעשינו שלושה ושלושה, עכשיו אנחנו מתחילים עם התרגול, וקודם כל אנחנו אומרים, אום וז'רבומי אהו, אמרו, אום וז'רבומי אהו. זה, הנה בסיס אדמה אדירה של זהב, השורה בעצם, רק בעברית. בסיס אדמה אדירה, אנחנו מכריזים על זה, זה הבסיס שלנו. עכשיו אני רוצה לפרט לכם קצת, אתם יכולים להניח את זה בינתיים, ואם תרצו לרשום. עוד אל תקפלו, כי אנחנו עוד עושים עוד משהו, אז תשארו עם הסינורים. הנה בסיס אדמה אדירה של זהב. הבסיס הזה מייצג את טבע הבודה שלנו, את העובדה שאנחנו יכולים להפוך לישות מוארת בגלל הריקות שלנו. הוא אמור להיות חלק חלק ככל האפשר. אנחנו חושבים, כשאנחנו עושים את הניגובים, אנחנו חושבים שאנחנו מלטשים את הבסיס הזה. למעשה, כל התיאור של המנדלה שאוב מאבידה מקושה. יש שם תיאור של העולם המושלם, המיתולוגי, שאותו אנחנו מגישים. נדבר על זה קצת יותר בפעם הבאה, אבל עכשיו אני רק רוצה לתאר קצת את הבסיס הזה. אז הבסיס הזה, יש לכם את הדיאגרמה של השלוש טבעות, נכון? של השלוש דיסקיות. הראשונה יותר גדולה ואחרות יותר קטנות. הם לא בפרופורציה. עכשיו אני אגיד לכם איך הפרופורציות. אז קודם כל, עוד לפני שהגענו לאדמה אדירה של זהב, קודם כל יש, בתיאור שבא בידה מקושה, יש דיסקית של רוח. דיסק עצום של רוח בצבע כחול. אותו אנחנו מדמיינים, אנחנו לא מגישים אותו. אנחנו מדמיינים אותו. דיסק עצום של רוח בצבע כחול, זה הדיסק הגדול בדיאגרמה של השלוש דיסקיות. עכשיו, מופיע בכתבים הממדים שלהם. הממדים מופיעים ביחידה שנקראת יוג'אנה, תגידו? יוג'אנה. כמה זה יוג'אנה? זה בערך 7.25 קילומטר. מישהו עושה חשבון. העובי של הדיסק ביוג'אנות זה 1,600,000, שזה אומר 11.6 מיליון קילומטר. Okay, זה העובי, לגובה. 11.6 מיליון קילומטר. אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום לכם איזה שמה. הקוטר של הדיסק כתוב אינסוף יוג'אנה. אבל אינסוף זה מספר ספציפי. 7.25 כפול 10 בחזקת 61 קילומטר. זה הקוטר, זה אינסוף. זה 7.25 או 60 אפסים, 7.25 ו-58 אפסים, נכון? הרבה. אז זה לפי המיתולוגיה, יש קודם דיסקית של רוח. אחר כך, מעל זה יש דיסק של מים. הדיסק הזה הוא לבן, זה אחד מעליו. הוא לבן, מים צלולים. העומק שלו 800 אלף יוג'אנה, שזה 5.8 מיליון קילומטר. הקוטר שלו זה 1,200,000 יוג'אנות, שזה בערך 17.4 מיליון קילומטר. ואין שיעור יותר קטן מהדיסק של הרוח. אז אי אפשר לתאר את זה בדיאגרמה, אי אפשר ללכת עם הקנה מידה, כי זה לאין שיעור יותר קטן. הראשון הוא אינסופי, זה 17.4 מיליון קילומטר. זה הדיסק של המים. הוא לבן. ואחר כך מעליו בא דיסק של זהב, שזה מה שאתם מחזיקים ביד כשאתם עושים את המנדלה. העובי שלו 320 אלף יוג'אנה, שזה בערך 2.25 מיליון קילומטר, ויש לו אותו קוטר כמו לדיסק של המים. ושניהם עגולים לגמרי. אז יש לכם שני דיסקים שהם באותו קוטר, בגבעים קצת שונים, והם מעל דיסק של רוח שהוא ענקי והוא כחול. זה הדיאגרמה הראשונה שיש לכם, השלוש דיסקיות. איך אנחנו יכולים לדמיין משהו כל כך גדול? משהו כל כך ענקי? אין בעיה. זה כמו שאנחנו לפעמים מסתכלים בטיפה של מים, ואנחנו רואים דברים משתקפים בטיפה. אנחנו יכולים לראות שטח גדול משתקף בטיפה קטנה. או אנחנו מסתכלים דרך חור המנעול, ואנחנו רואים חדר שלם דרך חור קטן. ובכלל, כל התרגול הזה הוא משחק בקנה מידה. אנחנו מקטינים, אנחנו מגדילים, זה חלק מהתרגול. לפתח את יכולת ההדמיה שלנו והדמיון שלנו. זה כמו לראות עולם שלם דרך קוף המחט. אז אין בעיה. אנחנו יכולים לראות דברים גדולים ודברים קטנים בו בזמן. אז יש לנו את הדיסקית של זהב. השורה הבאה אומרת, אום וז'רה רקה אהו, שזה מוקפת ברכס הרים של פלדה. אז כשאנחנו עשינו שלושה סיבובים, קודם זה היה אום וז'רה בומי אהו, זה היה שלושה ראשונים, השלושה השניים היו אום וז'רה רקה אהו. מה קורה? על הדיסקית זהב העליונה מבין השלוש, מסביב יש רכס של הרי פלדה, אנחנו קראנו לו. המילה צ'אק בטיבטית פירושה גם ברזל וגם פלדה, אותה מילה. אז בשביל שיצא טוב בתרגום שמתי פלדה, אבל אפשר לשים ברזל. אז יש רכס של הרי ברזל שמקיף מסביב. אז כדי להראות אותו, אז אתם מחזיקים ביד שמאל את הבסיס, אחרי שליטשתם אותו, ואתם לוקחים קצת חופן ביד שמחזיקה. ליטשנו, יש שם קצת אורז, זה בסדר. עכשיו אנחנו שמים על זה את הטבעת הראשונה. ועכשיו אנחנו לוקחים חופן אורז ביד ימין, ומפזרים בהיקף. הולכים מסביב, מפזרים בהיקף. אנחנו יוצרים גדר ביד ימין. נגד השעון. כתוב במפורש. נגד השעון. אני חוזרת. לקחנו את הבסיס ביד שמאל, שמחזיקה קצת חופן. על הבסיס יש כבר קצת אורז מזה שקודם שפשפנו. תמיד יש עליו קצת אורז, זה אף פעם לא ריק. זה לא קרמה טובה להחזיק את זה ריק, אוקיי? משהו יש עליו. שמנו את הטבעת הראשונה, ועכשיו אנחנו לוקחים עוד חופן ביד ימין, ומפזרים בהיקף, זה מסמל את הגדר הזאת, את הרכס של הרי הברזל שמסביב. ואם זה מתפזר ונופל, לא נורא. הדבר הבא שאנחנו עושים זה מתחילים לשים את הערימות. אז כולם מחזיקים ביד שמאל, או שבדמיונכם מחזיקים ביד שמאל את המגש, עם קצת אורז, עשינו את הגדר. יש כל מיני מנדלות, אנחנו עושים את המנדלה של 37 ערימות, ואנחנו נתחיל להניח את הערימות בפנים, תקף תראו, אנחנו היום נעשה רק אחת. אז אנחנו לוקחים אורז ומניחים בפנים, והדבר הראשון שנניח זה יהיה באמצע, שזה יהיה הרמרו. אבל בדמיון שלנו, אנחנו לא חושבים שהפלנו את הרמרו על המגש, אלא שהוא הופיע, מאיפה הוא הופיע?
מהריקות,
יפה מאוד, כי הוא ריק. וכל הדברים שאנחנו מגישים הם ריקים. אז הוא מופיע מהריקות, הרמרו מופיע מהריקות, ובעיני רוחנו אנחנו חושבים שכשהוא מופיע הוא מהבהב, הוא זוהר, הוא כאילו מופיע אור. סופר חשוב שאנחנו נראה את זה ברור ככל האפשר. ככל שההדמיה שלנו בהירה יותר, ככה החסד שנצבר יותר גדול. מי שמגיע להדמיה מאוד מאוד בהירה יכול בזמן קצר מאוד לצבור המון חסד. אז לא למהר, לפחות בהתחלה כשאתם עושים את זה לבד בבית, לא למהר. תנו לעצמכם זמן תוך כדי שאתם עושים גם לעשות את ההדמיה. וכל הרימה שאנחנו נשים, והיום רק נשים אחת, אתם מדמים, או, את זה אני עכשיו מגישה ללמה. את זה אני מגישה ללמה. כשאנחנו מתרגלים לחשוב בצורה כזאת, אז אפילו אם ההדמיה שלנו נהיית מטושטשת, או היא לא כל כך מוצלחת מלכתחילה, עדיין אנחנו צוברים חסד. וכשמניחים כל הרימה, צריך לזכור את התכונות שלה שאנחנו נתאר בשיעורים הקרובים. וכשאנחנו מניחים אותה, ואנחנו מבינים שאנחנו צוברים חסד בעצם ההגשה הזאת, אז אנחנו גם מיד מקדישים את החסד למען כל היצורים. יש הרבה מחשבות לחשוב, יש הרבה להתרגל על התרגול הזה. אז הדבר הראשון זה הר מרו. איך אומרת השורה? במרכז. זאת השורה. במרכז נמצא מרו, מרקם של הרים. בטיבטית זה יהיה אוסורי גלפורי רב. יש לכם את זה גם בטיבטית. מי שאמיץ ורוצה גם ללמוד בטיבטית כבר עכשיו, אתם מוזמנים. אבל זה בסדר לדחות את זה. במרכז נמצא מרו, מרקם של הרים. אז אנחנו לוקחים ערימה של אורז ומניחים אותה במרכז. זה לא חשוב כמה היא גדולה או כמה קטנה. פשוט שמים קצת אורז באמצע. לא קטנטנה. כי אם יש יותר מדי זה לא נורא, זה ישפך לכם לתוך הסינור שלכם. אם זה פחות מדי, זה לא יהיה טוב. לא יהיה לכם על מה להניח את הטבעת השנייה כשיגיע התורה. אז עדיף לשגות לכיוון יותר מאשר לכיוון פחות. זה הכל מבחינת ההדגמה. אולי לפני שאתם מניחים בצד, תראה להם איך מקפלים את זה.
שמים את הטבעות בתוך הבסיס, אחת בתוך השנייה, ועל זה שמים את האורז, ממלאים את זה באורז, ואז זה די קומפקטי. תגידי שיש גם בתוך האורז המאזנים וככה.
כרגע אוקיי. פשוט תארזו את הכל. עכשיו תראה להם איך אורזים. יש טכניקה איך אורזים את זה, אז תשימו לב איך הוא עושה את זה.
אוקיי.
הוא מוריד את החוט מהצבא, שם אותו בפנים.
שם אותו בפנים.
קודם שתי הצדדיות, וקושר אותה. קשר אחד. עכשיו את שתי הפינות, זאת שקדימה ומאחורה, וקושר את שתי אלה. זהו, ויש לכם חבילה. וכל האוצרות שלכם בפנים. קודם שתי הצדדיות, קושרים, ואחר כך זאת שמקדימה ומאחורה, קושרים מעל זה בקשר. את החוט, לפני הקשירה, מכניסים פנימה. אוקיי, כולם קשרו? לא צריך לקפל את הבד, הוא כבר לא מקופל. עכשיו הוא קשור והוא מקומט והוא פרפקט. הבד הזה עכשיו לא נפרד מהאורז ומהטבעות, גם זה הכל בפנים. הכל בפנים, יש לכם רק חבילה אחת בסוף. אני עוד אגיד כמה מילים על הר מרו, ואמרתי לכם לקשור כדי שתוכלו לרשום, אבל מחר נמשיך עם עוד הרבה ערימות וכך הלאה. אז קודם כל להתרגל לכל הסידור. הר מרו הוא ענקי. הנה הר מרו. אתם רואים פה, העגול הזה זה הדיסקית. דיסקית הזהב. יש פה עוד דברים שנדבר עליהם מחר. באמצע ניצב הר מרו. הר מרו יש לו ארבעה צדדים. צד אחד עשוי מכסף, הוא לבן זוהר, כזה כסוף, לבן כסוף. זה הצד המזרחי. מזרחי זה איפה? זה תלוי איזה מנדלה עושים. רוב הפעמים זה כלפינו, לפעמים זה כלפי חוץ. אבל כרגע נגיד שזה בצד שקרוב אלינו. זה מזרח. אז אם זה מזרח, איפה דרום? פה, צד שמאל. וזה יהיה מערב, זה הרחוק ממני, וצפון זה צד ימין. אז הצד המזרחי הוא כזה כסוף. הצד הדרומי הוא לפיס לזולי, כחול עמוק. הצד המערבי אבן אודם, אדום. והצד הצפוני הוא זהוב, הוא זהב. כל הצדדים, כל הפאות שלו זוהרות באור עז. והזוהר שלהם משתקף במים מאותו הצד. אז המים מצד מזרח הם לבנים. והמים מצד דרום הם כחולים. איזה מים יש בים שלנו? כחולים. למה? כי אנחנו בזמבולין, בצד דרום. לא רק המים מקבלים את הצבע של אותו צד של ההר, גם השמיים מקבלים את הצבע של אותו צד של ההר. איך השמיים שלנו? כחולים. הנה הוכחה. עכשיו ממדים. קודם כל, הרי הברזל, שכחתי להגיד לכם. הרי הברזל שבהיקף, הגובה והרוחב שלהם שווים זה לזה. כל הר יש לו אותו גובה ואותו רוחב, וזה ביחד 312 יוג'אנה, שזה 2,260 קילומטר. הרכס הרים הרי זה מקיף ים. הים הזה, העומק שלו 80,000 יוג'אנה, שזה 580,000 קילומטר. הר מרו. חלק ממנו שקוע במים, וחלק ממנו מעל המים. אתם רואים פה בתמונה הזאת, יש פה טרסות כאלה. קודם כל הוא רבוע, אתם רואים? הוא רבוע. ויש פה טרסות כאלה, אתם רואים פה ארבע טרסות. ויש עוד ארבע שהן מתחת למים, שלא רואים אותה. הגובה שלו והרוחב שלו שווים, והם 50,000 יוג'אנה, שזה 580,000 קילומטר. הוא מתנסה מעל המים 360,000 מייל, אני לא תרגמתי את זה לקילומטרים, אז מחר אני אשלים את זה, ואותו עומק לתוך המים. אז 360,000 מייל, צריך להכפיל ב-1.6, זה יהיה קילומטר, ואותו עומק לתוך המים. הטרסות האלה, שסביב ההר, הן מייצגות את הסמטנים של עולם הצורה. זה מה שמסמלות, האלים גרים שמה, של עולם הצורה, על הטרסות האלה. הר מרו מוקף על ידי רכסים של הרים שהם רבועים. כל רכס הוא ריבוע. ההר הוא ריבוע והרכסים הם גם, כל רכס הוא ריבוע. אז יש שבעה רכסים כאלה קונצנטרים. בין הרכסים יש אוקיינוס, יש מים. המים הם טריים, הם קרירים, הם מתוקים, יש להם טעם נפלא. חיים בהם נגות, הנגות האלה הם יצורים מאוד עליזים, והם משחקים שם בפנים. אז יש שבעה רכסים כאלה של הרים מזהב. ואז יש עוד אוקיינוס שמקיף אותם, ובסוף מסביב יש את הרי הברזל, שאותם עשינו במנדלה. זהו לגבי הר מרו להיום. יש עוד מה לדבר, מה קורה שם למעלה, אבל זה לא נדבר היום. אז זאת הערימה הראשונה שאתם מניחים. אז אתם כבר יודעים את השורות הראשונות, במרכז נמצא מרו, מרקם של הרים. תלמדו, אם אני אגיד את העמודה הראשונה, עד מחר זה יהיה מוגזר? תנסו, אני לא אבחן אתכם, תנסו, ואם לא, אז תעשו חצי עמודה, עד הגלגל היקר. תלמדו את ה... את השורות האלה למחר. תודה רבה. קיבלתם דיאגרמות, הדיאגרמות באות לעזור לכם לסמן בהם את כל המרכיבים שאתם שמים. אז את הראשון, יש לכם את הדיסקית עצמה. יש לנו 37 הרימות במנדלה הזו. אום ואז'רבומי אום זאת לא הרימה. הרימה הראשונה זה הר מרו. אז הדיאגרמות האלה זה בשביל הר מרו. ואז יש עוד 36 דיסקיות קטנות בטבלאות האלה. אז כל תק הזה של טבלה מיועד לאחד המרכיבים. אז אתם יכולים לצייר אותו שמה, לכתוב עליו שמה, לספר עליו שמה, זה שלכם. בנוסף יש לכם את רשימת המרכיבים, טיבטית ועברית, וקצת רווחים, אתם גם יכולים שמה לכתוב לכם תיאורים, איך שאתם בוחרים. אז זה הכל עם החומרים להיום, יש לכם קצת מקראות, לא המון, ושיעורי בית ממש ממש קלים. אין מדיטציה בשיעורי בית, יש רק למלא את הטבלאות האלה וללמוד בעל פה, כרגע. אז זה הכל להיום. שאלות עד כאן? ג'ימבה שואל, איפה הוא עומד ביחס להר? מזרח הוא אליך, וההר הוא באמצע הפלטה, המגש, הוא באמצע. אתה פה.
כאילו גדול קטן אני מעל...
זאת השאלה של הממדים. הדיסקית הזאת, מה הקוטר שלה? כל העולם הענקי הזה הוא על הפלטה הקטנה הזאת. הייתה שם עוד שאלה, כן?
רציתי לשאול כשעושים את הסיבובים, אז יש כזה כמו כיפה, והאורז ראיתי נופל, אז...
אין דבר.
בסדר שכל האורז נופל?
בסוף את שמה עוד קצת באמצע. זה בסדר שבתוך כדי הניגוב האורז נופל, אבל אחר כך, לפני ששמים את הטבעת הראשונה, חשוב שיהיה שם קצת באמצע. זה עוד לפני שאת שמה את ההר. לפני ששמים טבעת, צריך שיהיה משהו. לא לדאוג אם זה נופל.
אחרי ששמנו את הטבעת הראשונה, האורז הוא בהיקף מחוץ או בפנים?
בפנים, אנחנו מפזרים את זה, וזה סימבולי. הוא נופל איפה שהוא נופל. אבל את עושה, בעיני רוחך ותנועה, שזה בפנים. כן. יש הרבה, כמו שאתם רואים, הרבה פרטים טכניים. מידות כבר לא יהיה לנו כל כך הרבה, אבל הרבה פרטים טכניים שמתארים את כל הערימות, והן מדהימות ונפלאות. אז יהיה לכם הרבה לרשום על זה. אז זה בעיקר בקורס הזה, יש קצת לימוד, אבל בעיקר הרבה פרטים. בעיקר הרבה פרטים על כל הערימות, ואיך ללוות את זה בדמיון שלכם. כרגע. אוקיי, תודה רבה לכם. יופי. תודה רבה. אני שוב רוצה להעריך אתכם על זה שאתם כאן למרות כל המכשולים שצצו לנו אתמול והיום, אישית ובסביבה. אני רוצה להעריך את האנשים שבאו שהם לא חלק מהקורס הטנטרי ועשו את המאמץ להגיע. אני לא יודעת אם ידעתם ואתם מגיעים. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם. אני לא יודעת אם ידעתם למה אתם באים, כי זה קורס שיש בו הרבה פרטים טכניים, איך עושים את התרגול, אבל בסוף, אחרי שמשתלטים על כל זה, וזה לא כל כך הרבה, משתלטים על זה בסוף, ואני גם אגיד לכם איך עושים את זה לאורך זמן, איך עושים את התרגול, זה יהיה בסוף. הוא תרגול נפלא שמאוד מאוד מאוד מקדם אותנו בדרך, בגלל עבודת הדמיון שאנחנו עושים, בהדמיה וההתכוונות שאנחנו עושים תוך כדי התרגול הזה. אז... שוב, אני מעריכה אתכם על המאמצים ועל התרגול. אוקיי, תודה רבה. לילה טוב.
לילה טוב. בחמה ולבנה היא עטויה ופנינים של כל חסר ואיבי ילחנה ולכה אגישנה כגם שדנתה רק ואיבי שנה, כגם שלב מתיה
תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אידם גדורת נמנדלה כמיריית הים. לפני שאנחנו נפרדים היום, אנחנו יודעים שלא רחוק מאיתנו נספו 10 אנשים צעירים. 11? כן. אז השיטפונות האלה, אנחנו יצאנו עם קצת בוץ, אבל הם איבדו את חייהם. אז בואו נקדיש את החסד של השיעור הזה, של התרגול הזה שאנחנו לומדים, לכך שההמשך שלהם יהיה חלק וטוב ככל האפשר. אוקיי? זכות עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא עסקו בגופים נסתרים, אשר משני אלו הם נורים. ובכך לא עסקו בגופים נסתרים, אשר משני אלו הם נובים.
שנשפה ונגידה את כדות הסמסה, כרוח אז המדרש אבים של כאב, כמחשול אדיר של אהבה וחוכמה, כהאיתן של תמיכה והשראה. בת בת אלינו לאושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בכסף ובחוכמה. בת בת אלינו שיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בכסף ובחוכמה. אבינו אותנו בזיו פנייך, והדריכי אותנו באור תבונתך, כגל אדיר של חוכמה של חסד מורה אהובה. ישרים עמנו לנצח נצחים, ואביא אותנו במהרה בימינו לאושרו המושלם של